אנחנו בדף למד עמוד ב', עסקנו בהסכם שאדם עושה בינו לבין כהן או לוי או עני, שהוא לא מפריש את תרומות ומעשרות, ובמקום לתת לו אותם הוא לאט לאט מקזז ככה את החוב דרך התרומות ומעשרות שהוא מוכר, הוא מקזז את החוב שהוא חייב. אם אותו כהן, אותו לוי, אותו עני מת ורוצה להמשיך את העסקה הזאת, צריך ליטול רשות מהיורשים. מסביר רבי תניא, רבי אומר, מדובר על יורשים שירשו. מה זאת אומרת יורשים שירשו? ברור, מי כיורשים דלא ירתי, כל יורשים יורשים. אלא מסביר רבי יוחנן, מדובר שהיורשים ירשו קרקע, וכיוון שהם ירשו קרקע, אז החוב של ההלוואה עוברת עליהם, כי ההלוואה מתייחסת לקרקע, וכיוון שהם ירשו קרקע, אז הם בעצם נחשבים עדיין לובים, כמו אבא שלהם. ולכן אפשר להמשיך את אותו הסכם כלפיהם. אבל אם הם לא ירשו קרקע, הם רק ירשו כספים, אז הם בכלל אין להם שום מחויבות לחוב. כיוון שאין להם שום מחויבות לחוב, אז אין אפשרות להמשיך את ההסכם כלפיהם. האם צריך קרקע בשווי החוב? אמר רבי יונתן, כן. הניח מלוא מחט, גובה מלוא מחט. אם הקרקע היא קטנה, אז לפי זה גם החוב. זאת אומרת, זה משפיע, נצייר. יש האבא, נגיד, לבא 100 שקלים, ותמורת זה המלווה מוכר כל הזמן את התרומה עד שהוא מגיע לחסות 100 שקלים. מוכר תרומה, מוכר תרומה. אם האבא מת, הוא השאיר קרקע בשווי 20 שקלים לילדים שלו, אז עכשיו המלווה יכול למכור תרומה, לדעת רבי נתן, רק בגובה 20 שקלים, מה שנשאר. כי זה כאילו החוב עכשיו יצטמק ל-20 שקלים, כי יש להם רק קרקע של 20 שקלים, אז הוא יכול רק למכור 20 שקלים, ובעצם אפשר הוא הפסיד. כן? הוא לא יכול להמשיך לקבוט את החוב. ככה שיטת רבי יונתן, אבל רבי יוחנן חולק. רבי יוחנן אומר, אפילו הניח מלוא מחט, גובה מלוא קרדום. זאת אומרת, הקרקע אומנם קטנה, אבל קרקע קטנה היא תמיד אפשר להמשיך איתה. וזה סיפור שלמדנו מסכת כתובות, כמעשה דקטינה דאבאי. הגמרא מסכת כתובות מסבירה שגם קרקע קטנה, המלווה בא נגיד גובה את הקרקע. באים היורשים, רוצים את הקרקע חזור, אומר, אין בעיה, תשלמו. אז הם משלמים 20 שקלים, גובים את הקרקע. הוא ממשיך לגבות עוד פעם את הקרקע, כי הוא עדיין הם חייבים לו חוב. והם רוצים, אתם רוצים לפדות את הקרקע חזקה, לשלמו עוד פעם 20, עד שהוא יזד את החוב. גם קרקע קטנה יכולה להיות דרך לאט לאט לקזז את כל החוב. תנו רבנן, ישראל אמר ללוי, מעשר יש לך בידי, יש איזה מעשר שנמצא אצלי ביד, אין חוששים לתרומת מעשר שלו. אבל אם הוא אמר לו קור מעשר, אמר מידה מדויקת, קור מעשר יש לך בידי, חוששים לתרומת מעשר שלו. הבריתה הזאת סתומה, לא מוסברת, ולכן יש הרבה פירושים עליה. מהי כמה? פירוש ראשון, אומר אביי, אחי כמה, ישראל שאמר ללוי, מעשר יש לך בידי ואין לך דמה, אני צריך להביא לך מעשר. עכשיו במקום שאני אביא לך את המעשר, תשאיר לי את המעשר, אני רוצה אותו, קח את הכסף, קח כמה שזה שווה. אין חוששים שמה הלוי הזה עכשיו עשאות תרומת מעשר למקום אחר. הרי לוי צריך להפריש תרומת מעשר על המעשרות שהוא מקבל. אין לחשוש שמה הלוי הזה תחמן גדול. אומר לישראל, אתה רוצה להשאיר את המעשר אצלך ומתת לי כסף, אין בעיה, הוא הולך עם הכסף הלוי, ואז יש לו פירות אחרים של מעשרות, ואז הוא הרי צריך להפרש גם תרומת מעשר. אומר מפה להפרש תרומת מעשר מהפירות האלו שנמצאים שם אצל הישראל, להפרש תרומת מעשר. מה? נכון? אולי הוא עשה את זה לפני המחירה, לא חוששים. כי כיוון שהם דיברו על זה, דיברנו על זה, כן? על המעשר הזה, אין חוששים שם עשו תרומת מעשר. אבל אם הוא אמר לו, כל מעשר יש לך בידי, אמר לו מידה מדויקת, חוששים שם עשו תרומת מעשר למקום אחר. מוזר מאוד, שואל את הגמרא, אתו בראשי, אז כן, מה אתה חושב שהלוי הזה הוא כזה רשע, שהוא לפני, הוא יודע שהולך למכור לו את התרומת מעשר, ולפני כן, הוא, את המעשר, סליחה, ולפני כן הוא הופך את המעשר הזה לתרומת מעשר, והמכשיל את הישראל, כי הישראל עכשיו משוכנע שיש לו מעשר ביד שיכול לאכול אותו, ובעצם יש לו ביד עכשיו תרומת מעשר, תרומת מעשר זה דין, הוא לא יכול לאכול, צריך לתת לכהן. כל זה הוא לא, הוא עושה את זה בלי ידיעתו, לא יכול להיות. מה זה? שק לדמי, הוא מקבל את הכסף, והוא מרמה, והופך את הפירות לתרומת מעשר, משהו לתרומת מעשר. קשה להגיד שזה מה שהתכוונה הברייתא לומר. אלא אמר רב משרשה ברי דרבידי, הסבר אחר בברייתא. אחי כמה. ישראל בא לבן לוי, בא לבן של לוי, שאבא שלו נפטר. ואמר לו, מעשר לאביך בידי. אני הייתי חייב לאבא שלך מעשר. ואני מבקש, במקום שאני אביא לך את המעשר שהייתי צריך לתת לאבא שלך, אלך דמה, קח את הכסף ותשאיר לי את המעשר. הם חוששים שמה אולי עשהו אביו תרומת מעשר במקום אחר. אולי האבא ידע שיש לו מעשר אצל אותו ישראל, והוא הפך אותו לתרומת מעשר על משהו אחר שיש לו, והוא לא סיפר, הוא לא ידע, ועכשיו הישראל עכשיו רוצה למכור את המעשר הזה, ובכלל זה תרומת מעשר, זה כבר שייך לכהן, זה כבר קדוש, הם חוששים. אבל אם זה מידה מדויקת, קור מעשר לאביך בידי ולך דמיו, כשזה מידה מדויקת יש חשש. כשהלוי יודע בדיוק כמה מעשר יש לו שם, זה יכול לחשב בצורה מדויקת, כי תרומת מעשר צריך להיות דבר מדויק. מעשר מן המעשר, אז יכול לדעת בדיוק, יש לי שם קור, יש לי שם מידה מדויקת, אז אולי עוד בחייו, הוא הפך את המעשר שנמצא אצלו, שהוא יודע שמחכה לו שם, הוא הפך אותו לתרומת מעשר, ועכשיו כשאתה עכשיו רוצה למכור את זה, זה בעיה, כי זה תרומה, זה שייך לכהן, אסור לאכול את זה. לכן חוששים שם מעשהו אביו תרומת מעשר במקום אחר. מוזר אומרת הגמרא. לפי דבריך יוצא שהלוי הזה עבר על ההלכה. כי מה הוא עשה? הוא לקח, הגדיר פירות שלא נמצאים תחת ידו, שהם תרומת מעשר. לפי ההלכה אסור לעשות את זה. אין תורמים אלא מן המוקף. כשאתה תורם משהו, צריך שהכל יהיה צמוד לידך. אתה לא יכול לתרום על דבר רחוק. צריך לתרום מהסמוך. ואתה לא יכול להגיד, המעשר שיש לי שם הוא יהיה תרומת מעשר. אתה צריך שזה יהיה לידך, פה הנה זה המעשר, זה התרומת מעשר על המעשר הזה. אז מה אתה מעמיד את הלוי הזה בתור לוי שעובר על ההלכה ותורם שלא מן המוקף? לכן יש לנו הסבר שלישי לברייתא. אלא אמר רב אשי, אחי כמה. בן ישראל, יש לנו בן ישראל שאמר ללוי, כך אמר לי אבא, אבא אמר לי דבר כזה, מעשר לך בידי או מעשר לאביך בידי. חוששים לתרומת מעשר שבו. כיוון דלא קיץ, לא אבא מתקן לבעל הבית. הבן ישראל, בן של ישראל, אמר ללוי, כך אמר לי אבא. אבא לפני מותו השאיר לי משימות, ואמר לי, מעשר לך בידי. יש מעשר שאתה צריך לתת ללוי, שיש איזה לוי שצריך לתת אותה מעשר, ויש לי צוואה, או מעשר לאביך בידי. יכול להיות הפוך, שהלוי אומר, ככה יש צוואה מהלוי שיש, שאני צריך לתת לך, אני צריך לקבל ממך מעשר. חוששים לתרומת מעשר שבו. אני חושש שמה יש בפנים תרומת מעשר. הלוי עכשיו, שהוא מקבל, הלוי שמקבל את המעשר עכשיו מהישראל בשם אביו, אולי הלוי הזה הפריש ממנו, אולי הישראל, סליחה, הפריש, לא הספיק להפריש תרומת מעשר. זאת אומרת שהישראל אומר לבן הלוי, ללוי, אבא שלי אמר לי שיש פה מעשר שהוא שייך לך. האם הפרישו כבר תרומת מעשר מן המעשר הזה? אולי לא הפרישו. אולי הישראל לפני מותו אמר שהוא מעשר של לוי, והוא לא הספיק להפריש תרומת מעשר, והלוי עכשיו שהוא מקבל את המעשר, אולי אין תרומת מעשר בפנים. אז אומרת הגמרא, חוששים. כיוון דלא קיץ, כיוון שהמידה לא ברורה, אין פה מידה מדויקת, סבירות גבוהה שהוא לא הפריש תרומת מעשר, כי תרומת מעשר זה דבר מדויק. אז יש פה, בואו נצר שוב, יש לו מעשר, לאדם לפני מותו יש לו פה מעשר שהוא הפריש, והוא תכנן לתת את זה ללוי מסוים. בדרך כלל, אדם שהוא צדיק, חבר, שהוא נותן ללוי מעשר, הוא עושה לו טובה. מה הוא עושה לו? הוא כבר מוציא מזה את התרומת מעשר, שם בצד כבר את התרומת מעשר, ונותן ללוי דבר מוכן, הנה אתה יכול לאכול, כבר זה מוכן לאכילה. אבל פה האבא אמר לבן, יש מעשר אצלנו, וזה לא היה כמות מדויקת. הוא לא ידע כמה יש. כיוון שהוא לא ידע כמה יש, סבירות גבוהה שהוא לא הספיק להפריש תרומת מעשר. ולכן כשהלוי עכשיו מקבל את הפירות, הוא חושש שבפנים עדיין יש תרומת מעשר, הוא לא יכול לאכול מיד. אבל אם יש פה מידה מדויקת, קור מעשר יש לך בידי. יש פה קור, יש פה מידה מדויקת. או קור מעשר לאביך בידי, פה כיוון שיש קור מדויק, והישראל אמר לבן שלו, יש פה מעשר של לוי, תביא את זה ללוי. והבן הלך, קיים את הצוואה, כיוון שזו מידה מדויקת, ומדובר על אבא צדיק, אבא תמיד חכם, בחור טוב, בטח הוא הפריש כבר, הוא תיקן את זה, הוא כבר הפריש את התרומת מעשר, וכשהוא נותן את המעשר ללוי עכשיו, הלוי יכול לאכול את זה בשקט, יכול לסמוך על זה. אין חוששים שאולי יש בפנים תרומת מעשר. למה? כיוון דקיץ, כיוון שזה קצוב, יש מידה מדויקת, זה הקור, תיקון לתק לבעל הבית. בטח האבא לפני מותו הספיק לתקן את זה, להוציא את התרומת מעשר, כדי להביא ללוי משהו מוכן, כחזקה על חבר, שמוציא מתחת ידו דבר מתוקן. זאת הגמרא, כן? אדם יכול לעשות את זה ללוי, וכי יש רשות לבעל הבית לתרום תרומת מעשר, זאת הגמרא, כן, אין, זה ודאי. ודאי זה דבר, מעשה יפה, מעשה ראוי, כן? למרות שזה לא בסמכות שלו, הלוי הרי הוא המפריש את תרומת מעשר, אני יכול לקדם את העניינים, במקום שהלוי הוא יצטרך להפריש את תרומת מעשר, אני מפריש את זה כבר עכשיו, ומקביל לו דבר מוכן. ותני אבא אלעזר בן גם לאומר, ונחשב לכם תרומתכם בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר, יש שתי דברים שצריכים להגיע לכהן, תרומה גדולה ותרומת מעשר, כשם שתרומה גדולה ניטלת בעומד ומחשבה, כך תרומת מעשר ניטלת בעומד ומחשבה, וכשם שיש רשות לבעל הבית לתרום תרומה גדולה, כמובן שאני הבעלים של הפירות תורם תרומה גדולה, כך יש רשות לבעל הבית לתרום את תרומת המעשר, ובעצם לתת ללוי מעשר מוכן לשימוש, שלא צריך להפריש ממנו תרומת מעשר. אז אם כן, זאת ההלכה, ואם לא ידוע, כן, אם האבא הספיק להפריש או לא, אנחנו מסתכלים, האם המידה קצובה? האם כשהוא אמר מידה מדויקת, סביר להניח שהוא הספיק להפריש. אם מידה לא קצובה, לא מדויקת, הוא לא יודע בדיוק כמה, אז סביר להניח שהוא לא הספיק להפריש בחייו. כך מסביר רבשי את הברייתא. ברוך אתה אדוני אלוהינו. עסקנו בכמה משניות בנושא חזקה, שדבר מסוים הוא בחזקת קיים. ככה למדנו בדף כפתת ובעוד מקומות. גם בדף כפתת עמוד ב', דברים שהם בחזקת קיימים. יש פה עוד דיני חזקה, דבר שהוא בחזקת קיים. המניח פירות להיות מפריש עליהם תרומה ומעשרות. אדם כל הוא יש לו לידו, יש לו נגיד חבית של יין, יש לו הרבה יין, וכל פעם שהוא שותה, הוא אומר, התרומה היא פה, המעשר הוא פה. בסדר? הוא מפריש מה... קבוע מאותה חבית, כל הזמן זה תרומה ומעשר על היין שלו. לפעמים, הוא לא ממש פותח את החבית ורואה מה יש בפנים. הוא אומר, אני שותה היין עכשיו, התרומה פה, זה קבוע פה. אולי היין בינתיים מתקלקל. אתה ממשיך להגיד, היין, החבית הזאת תרומה, יש פה המון יין, זה מספיק לכל התרומות ומעשרות, בסדר, אבל אולי בינתיים זה יתקלקל, ואתה בעצם עכשיו כבר זה חומץ. עוד דוגמה נוספת, מעות. שמת בצד כסף, ואתה אומר, הכסף הזה, כל פעם אני מחלל עליו פירות של מעשר שני. כל פעם שיש לי פירות מעשר שני לחלל, זה מחולל על כסף. שמתי פה הרבה כסף, זה מספיק להרבה מעשר שני. איפה הכסף הזה נמצא? במגירה. מי אמר לך? אולי בלילה הגיע גנב וגנב את הכסף הזה, ואתה ממשיך לחלל עליו את הכסף, את המעשר שני. לא חוששים. יש לנו חזקה. בחזקה שאין קיימים.
למה
אתה אומר את זה
עכשיו?
כי עסקנו לפני כמה וכמה דפים, עסקנו בחזקה. בדף כ"ח. שכשאדם שולח, מביא גט, האם הוא חושש שהבעל נפטר, מת, השליח, עד שהוא מגיע אולי הוא מת. אומרים לא, בחזקת קיים. כיוון שהבאנו את זה בחזקת קיים, יש לו כמה משניות שעוסקות בחזקת קיים. גם כ"ח עמוד ב' וגם עכשיו פה. דף למד, מלווה בחזקת, מפריש בחזקת שם קיימים, זה הכל חזקה. חזקת קיום. אבל גם כאן, זה בחזקת שהפירות בסדר, ובחזקת שהכסף נמצא. חזקת שאין קיימים. אם הלכתי פעם לבדוק, ועבדו, או שהיין מקולקל, או שאיננו, או שהמעות אינם. טוב, אז אני חושש מעת לעת. זאת אומרת, 24 שעות אחורה, אני חושש, ב-24 שעות האחרונות כנראה הם כבר לא היו, ואם הפרשתי תרומות ומעשרות על סמך אותו יין, או על סמך אותו כסף, 24 שעות האחרונות זה מתבטל, ואני צריך להפריש מחדש. כל אלו דברי רבי אלעזר.
בלי ברכה
מה?
בלי ברכה.
אני מסתפר בלי ברכה, כן. אבל שיטתו זה 24 שעות אחורה, אנחנו חוששים. רבי יהודה אומר, בשלושה פרקים בודקים את היין. צריכים, ברגע ששמת יין, כמו שהבנו את הדוגמה, בשביל להפריש עליו, צריך שלוש פעמים בשנה לבדוק שהיין הוא תקין והוא לא הפך להיות חומץ. אם הוא חומץ, אני כבר לא יכול להפריש מזה תרומות ומעשרות. מתי צריך לבדוק את היין הזה? בקידום של מוצאי החג. תמיד אחרי סוכות, יש איזה שרב כזה, איזה רוח מזרחית חזקה, מיד אחרי סוכות, שמקלקלת את היין, תעשה בדיקה אז. שלב שני, בהוצאת סמדר, בזמן שבו הענבים מתחילים להוציא את הסמדר, זה באביב, תבדוק את היין, יש שינויי מזג אוויר חזקים, תבדוק את היין, ובשעת כניסת מים בבוסר, לקראת תחילת הקיץ, הענבים מתחילים טיפה להתנפח בשדה, תבדוק אצלך את החביות מה המצב של היין.
זה רק את היין, לא את המעות, כי היין טבעו להתקלקל עם עצמה, והמעות לא נגנבו, לא
מתקלקלות. נכון. אומרת הגמרא, מה? לא, הוא לא כותב, זה דין אחר, אנחנו שני דינים נפרדים. יוצא שרבי אלעזר סובר, יש גורסים רבי אלעזר בן שמוע, שאם בדקתי את המעות, שמתי מעות נגיד למעשר שני, לקיום מעשר שני, אני בא, וואי, אין מעות. 24 שעות אחורנית, אם הפרשתי מעות, אני צריך לחשוש. אומר רבי יוחנן, מעת לעת של בדיקה. זאת אומרת, מזמן שבו לא מצאתי את המעות, אני סופר 24 שעות אחורה, ואם חיללתי פרות, אני צריך לחלל שוב. רבי אלעזר בן אנטיגנוס אומר משום רבי אלעזר ברבי ינאי, מעת לעת שאל הנחה הוא מחמיר הרבה יותר. זה לא 24 שעות מרגע שבדקת, אלא אתה יודע מתי שמתי את המטבעות האלו פה? שמתי אותם לפני חצי שנה, אז תן להם את הקרדיט שהם נשארו 24 שעות, אבל כל החצי שנה למעט היממה הראשונה של חצי שנה, כל אתה חושש שהם לא היו בכלל. אז מחלוקת מאוד קיצונית. אחד אומר אני רק חושש ל-24 שעות האחרונות, אחד אומר בדיוק הפוך, אתה חושש לכל התקופה חוץ מ-24 שעות הראשונות. נען כתוב אם עבדו הרי זה חושש מעת לעת, וישלמה למען דאמר מעת לעת של בדיקה שפיר, אלא למען דאמר מעת לעת של הנחה, הלשון לא הייתה צריכה להיות מעת לעת, אלא עד מעת לעת. כן, לא, צריך להיות לדייק, המשנה צריכה להגיד שהוא חושש את כל התקופה עד המעט לעת הראשון קשיה. אז לכן לכאורה יותר טוב ההסבר של רבי יוחנן. בכל מקרה זאת מחלוקת עליהם, כל זה שיטת רבי אלעזר, אבל חלוקים עליו חבריו על רבי אלעזר. אומר רבי אלעזר האמורה שכל מה שלמדנו עכשיו זה מחלוקת. למה? יש לנו מקרה דומה, מקרה דומה שמופיע במסכת מקוואות, מקווה שנמדד. אני טבלתי במקווה הזה כל השנה, הייתי בטוח שהמקווה הזה 40 סיעה, תמיד טבלתי, הייתי צריך לאכול תרומה, לעשות דברים תיאוריים. פעם אחת אמרתי יאללה בוא נמדוד את המקווה, מדדתי ונמצא חסר. מה עושים עכשיו? כל התהרות שנעשו על גביו למפרע, כל מה שבניתי עליו לעניין תהרה, בין ברשות היחיד, בין אם זה תומעה שברשות היחיד או ברשות הרבים, אני למפרע זה תמה. אז אם כן אנחנו רואים שהכל הכל למפרע מתבטל, לא 24 שעות ולא עד 24 שעות, עד הפעם האחרונה שאתה יודע שהמקווה היה תקין, מהמדידה האחרונה שידעת שהמקווה קום מבחינתך, כל התקופה האחרונה יכול להיות שהמקווה חסר. אותו דבר אצלנו, אם הפרשתי כסף ובניתי עליו ובסוף אין כסף, מבחינתי אין כסף עד הפעם האחרונה שאני יודע שוודאות שהיה כסף. אם כן יש פה מחלוקת, פשיטה, חלוקים. מה עוד אתם המי למפרע, שגם חכמים שאומרים למפרע כוונתם מעת לעת, כמה שמלן שלא. ואם כן יש לנו מחלוקת תנאים וההלכה כחכמים ולא כרבי אלעזר, אז המשנה שלנו היא לא להלכה אלא עד הבדיקה האחרונה, עד הפעם האחרונה שבדקת אתה חושש, ומבחינתי כל מה שנעשה שם למפרע במקווה הזה הוא תמה. אז למשל יכול להיות שיסתכלו להביא, אם אכלו נגיד תרומה והם היו ספק תמיים, יכול להיות שיסתכלו להביא קורבן שם וכן הלאה.
זה רבי
אלעזר המורה וזה רבי אלעזר תנא,
יכול
להיות, לא בהכרח, יכול להיות שזה המורה ותנא. תנא, קידום של מוצאי חג של תקופה בסוף חג סוכות, אם עדיין, אם התחיל התקופה תשרי, זאת אומרת התחיל הסתיו, אז זה זמן, אם רואים שהתחיל הסתיו ובדיוק יש רוח מזרחית כזאת של סתיו, צריך לבדוק את היין. תניא, רבי יהודה אומר בשלושה פרקים מוכרים את התבואה. במצבנו חמש דקות, בשלושה פרקים, בשלושה זמנים בשנה מוכרים את התבואה. זה הזמן שמוכרים תרומה, לפני הזרע זה זמן אחד של קציר, בשעת הזרע ובפרוס הפסח. בשלושה פרקים מוכרים את היין, בפרוס הפסח, לפני פסח, בפרוס עצרת ובפרוס החג. שמן מעצרת ואילך, למה היא נפקא מינה כל הענייני המחירות הללו? למה היא הלכתה? אמר רבא ויתם הרב פאפה לשותפים. נפקא מינה לשותפים, זאת אומרת אם שני אנשים משותפים ביין או בחיטה, אין אחד יכול למכור בלא דעת חברו, אלא אם כן בזמנים האלו, בפרקים האלו, בזמנים, זה זמנים ידועים והם כל המוכרים, אז הוא לא צריך לשאול את השותף שלו, הוא יכול למכור לבד, כי זה נורמה, זה מקובל, וכולם מוכרים אז קמח, חיטה ושמן ויין, לא צריך לשאול, ישר הוא מוכר. כך רש"י מסביר. מכאן ואילך מאי מרבה כל יום הפרקים, זאת אומרת יש לנו מהימים האלו ואילך כל יום, כל הזמן שלו זה זמן למכירה. זאת אומרת יש לנו נגיד ממוצאי החג מלפני הזרע ואילך, זה לא, אבל לאחר הפרקים הללו, כל יום לאחר הפרקים הללו חשוב זמנו למכור. זאת אומרת, לאחר הפסח בתבואה ולאחר הסוכות ביין. כן, כמו שאמרנו. זאת אומרת, אחרי פסח ואחרי סוכות, אז אחרי פסח זה זמן תמיד למכור תבואה, ואחרי סוכות זה זמן למכור יין. כתוב, והיה כזרוח השמש, נאמר על יונה, והיה מן אלוקים רוח קדים חרישית. והזכרנו במשנה גם רוח קדים, רוח מזרחית. מה היא חרישית? אמר רב יהודה, בשעה שמנשבת, היא חורשת, היא עושה תלמים תלמים בים. אמר לרב, והיה אחרי עין ודכתיב, ותח השמש על עונה והתעלף. אז משמע שמה שהרג את, גמר את יונה זה החום, לא הרוחות. אלא מערבה בשעה שמנשבת משתקת את הרוחות מפניה, ואז אין רוחות שמרעננות ויש רק חום ואין מה שמרענן את החום, כמו שכתוב, אשר בידי חכמים בהשקט ארץ מדרום. כשמשקיטים את הרוחות, את הרוח הדרומית, אז החום הוא משתק. אמר ותחליפה בר חריסה, מתי בגדי חכמים? בשעה שהשקיט ארץ מדרום, שבשעה שמנשבת הרוח המזרחית משתקת את כל הרוחות מפניה. ספרת הגמרא שרבונה ורב חיסדא אבו יתווה ישבו חלי ואזיל גנבה עליי, עבר לידם גנבה. אמר אחד לחברי, נקום מקמי, בוא נקום לכבודו. בר אוריין הוא בן תורה, אמר לה אידך מקמי פלגה נקום, הוא פלגן, הוא עושה מחלוקות, בעל מריבה. למדנו בדף זין שהוא רב עם הרוקווה. אנחנו נקום, נקום לפני בעל מחלוקת. עד האחי, עת היו לגבי, הוא בא אליהם. אמר לו, מה יסקיתו? מה אתם לומדים? אמרו לי ברוחות, בדיוק למדנו על עניינים של רוחות. אמר לו, אחי, אמר רב חנן ברב. אמר רב, ארבעה רוחות מנשבות בכל יום. רוח צפונית מנשבת עם כולם. שאלמלא כן, הרוח הצפונית היא מרגיעה את הכל, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת. רוח דרומית קשה מכולם, היא מלא בן נץ, זה מלאך שאחראי עליה, שמעמידה, היא הייתה מחרבת את כל העולם כולו מפניה. שנאמר, מילתך יבר נץ, יפרוס כנפיו לתימן. רב נחמן בר יצחק אבו יתווה, ישבו, אבא חליב ואזיל, רב נחמן בר יצחק, דייתיו בגהור קד דאבה, ישב בעגלה מזהב מכובדת, ופרי סלה סרבלה דקרתי, היה שם איזה גלימה מפוארת, אך באיזה קרקרה מלכותית, עגלה מלכותית עבר לידם. רבה אזי לגבי, הלך להגיד לו שלום, ורחמן בר יצחק לא אזי לגבי, לא רצה להגיד לו שלום. אמר, מי זה? אני לא יודע, אולי זה, הוא לא יודע שזה תמיד חכם, הוא חושב שזה אחד מאנשי המלכות, דילמה מין שדבר יש גלות, אני לא רוצה להסתלן לקשר עם האנשים. רבה הוא צריך אותם, יש לו קשרים בית המלוכה, אנא לא צריך נלו. אחר כך הוא ראה שזה לא, זה תמיד חכם הגיע. זה רב נחמן בר יעקב. אז זה לגבי, מיד הלך להגיד לו שלום. גלי לדרי, רב נחמן בר יצחק, סימן ביד, אמר, שדיה נשיב. יש פה רוח מזרחית מנשבת, היא שד הרוח מני, כמו שדה. אמר רב, האחי אמר רב, רב, רוח הזאת היא כל כך חזקה, אישה מפלת פה, יכולה לגרום אפילו להפלה. שמול אמר, אפילו מרגלית שבים יכולה לגרום לריקבון שלה. רבי יוחנן אמר, אפילו שכבת זרע שממי אישה מסרחת בו. אמר רחם בשלושתה מקרה אחד דרשו, פסוק בהושע, יהיו בן אחים יפרי, יבוא קדים רוח, יש רוח מזרחית, ממדבר עולה, יבוש מקורו ויחרב עיינו. יבוש מקורו, מקורה של אישה, וחרב מעיינו שכבת זרע של ימי אישה, הוא ישסה, המשך הפסוק בהושע, הוא ישסה אוצר בלי חמדה, זה מרגלית שבים. אמר רבה, עדי סורה. מה שלמדתי, למדתי את זה מהישיבה של סורה, ששם הם יודעים ליישב, לדרוש יפה את הפסוקים, עדי כקרא. דרך אגב, על מה זה בין, הוא בין אחים יפרי, מה הכוונה שהרוח מפריד בין אחים? אמר רבה, אפילו שופטה בקופינה דמרה, יש לנו מקל שתקוע במעדר, בדרך כלל תקוע חזק, הרוח כל כך חזקה היא אפילו גורמת להפריד ביניהם, מפרידה בין המקל לבין המעדר. רב יוסף אמר, אפילו סיכתא בדפנה רפיא, אם יש לנו יתד שתקועה באיזה מסמר, תקוע באיזה קיר, הרוח מגיעה, היא קצת מטלטלת ומחלישה את החיבור של המסמר לקיר. רבחה בר יעקב אמר, אפילו קלה בקופתא רפיא, אפילו כשהיו אורגים, יש איזה קנה שהוא הרגו אותו, הרגו עליו בד, הוא נחלש שם הקשר, מתרפא כתוצאה מעוצמת הרוח.